השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, ערב טוב לכולם. אנחנו היום מתחילים פרק נון. אז תפתחו כולם בפרק נון. נעשה כזה שהוא סקירה קצרה. ונמשיך הלאה. אם שמתם לב, בעצם בתניה, מפרק י"ח, י"ט, אחר כך מפרק ל"ח, עד פרק מ"א, פרק מ"ד, פרק מ"ו, על מה דיברנו? על כל מיני סוגים של אהבת השם. כל מיני סוגים של אהבת השם, אתן לכם דוגמה, בפרק י"ח וי"ט דיברנו על אהבה מסותרת, כן, בפרק מ"א ופרק, בוא נגיד, פרק מ"ד, מ"מי, מ"ו, אז אנחנו דיברנו שם, אם אתם זוכרים, על למשל אהבה שאדם מרגיש שהשם הוא כמו הנפש שלו, נפשי הביתיך, דיברנו על סוג האהבה של כמו בן שמשתדל עבור אבי ואמו, נכון, אתם זוכרים את זה? כמו בן שמשתלל עבור אבי ואמו, כמו נפש שהביתיך. איזה סוגות אהבה ראינו? למי יש זיכרון? למי זוכר? אמרנו ברד ישתדל, אמרנו אהבה דקמיים הפונים לפונים, שאתה מתבונן, כן, שאתה מתבונן, שהקדוש ברוך הוא קרוב אליך וכו' וכו'. כל מה שהשם עשה בשבילך. אז עכשיו, האדמו"ר הזקן אומר, כל האהבות הללו, ראינו שכשאדם מפתח סוג, לא משנה איזו סוג אהבה, אבל כל האהבות שדיברנו עליהן, אז אמרנו עד כה שאם אדם מפתח כזה סוג אהבה בקרבו, זה גורם לו לרצות להידבק בקדוש ברוך הוא. איך להידבק בקדוש ברוך הוא? שכאן בעולם הזה הוא ילמד תורה, יקיים מצוות, וככה, כפי שהוא כאן בעולם הזה, הוא יוכל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות. ככה למדנו, כן? מתבונן שהשם טוב איתו, והשם ככה, והשם משפיע עליו. האדמו"ר הזקן אומר שעכשיו הוא הולך לדבר על סוג אהבה אחרת. עכשיו, כל האהבות שדיברנו עד כה, כמו שאמרנו, הן האהבות שמייצרות מבוקש. והמבוקש הוא תורה ומצוות. בוא ניקח דוגמה, אהבה של נפשי הביתיך, שדיברנו עליה בפרק מ"ד. מה דיברנו? שכמו שאדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא, כמו שיש לו נפש, ואדם מתאווה לנפש שלו, אדם רוצה שהנפש שלו תשכון בקרבו, הוא אוהב את חיי נפשו, אז ככה כשהוא מתבונן שהשם הוא הנפש של העולם, אז ככה הביתיך מלשון, הוא מתאווה לקדוש ברוך הוא. הוא מתאווה שהשם ישכון בתוכו, שחיי החיים אין סוף ברוך הוא, תשכון בתוכו ותהיה איתו. כן, אם אתם זוכרים, אפילו דיברנו שבעקבות האהבה של נפשי הביתיך, אז איך אמרנו שם בתניה, בשם הזוהר הקדוש, שבגלל אותה אהבה באה לברנש למיקם כל לילה ולהשתדלה בפולחונה עד ספרה. אמרנו שאם באמת אדם יאהב את השם כמו שאדם אוהב את נפשו, זה יגרום לו כל לילה לקום ולהשתדל בתורה עד אור הבוקר. כמו שאדם אוהב את חיי נפשו. אז כל האהבות שדיברנו עליהן, הנה סוג דוגמה של נפשי ויתיחה, זה אהבה שמייצרת מבוקש. מהו המבוקש? להידבק בהשם. ואיך להידבק בהשם? באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות. בואו ניקח עוד דוגמה. כמה עם הפונים לפונים? כל מה שלמדנו בפרק מ"ו וסיימנו פרק מ"ט. כן, שכמו מלך רב וגדול שיורד בעצמו ובא למקום ההשפעה ולוקח בן אדם שפל ולוקח אותו, מביא אותו לארמון בחדר הפנימית ומחבק אותו ומנשק אותו. אתם זוכרים? אז מה, איך סיימנו בפרק מ"ט? אז כך לב האדם לאדם, שראוי לאדם להניח את הכל מבית ומבחוץ ולהידבק בקדוש ברוך הוא. אבל איך להידבק? תורה ומצוות, עוד פעם. עוד פעם תורה ומצוות. מה זה ברדי השתדל עבור אבי ואמו? זה יהודי שלומד תורה וקיים מצוות לשם שמיים רק בשביל אבא שלו. אז כל האהבות שאנחנו דיברנו עליהם, הם האהבות שמייצרות אצל האדם חשק, רצון להידבק בהשם על ידי אהבה ויראה. אבל שוב, הם גורמות לאדם שהוא רוצה כאן להישאר בעולם הזה, להישאר בעולם הזה, ופה בעולם הזה נשמה בגוף להידבק בקדוש ברוך. בסדר? אף פעם לא ראינו בכל האהבות שאנחנו דיברנו עליהם עד כה, אף פעם לא ראינו שיש סוג אהבה שאדם רוצה לעזוב את העולם. לא ראינו כזה. עכשיו אדמור הזקן הולך לדבר על משהו אחר. אז בואו נראה את זה בפרק נון. הוא אומר, והנה כל פרינות ומדרגות אהבות הנ"ל. מה זה הנ"ל? פרק י"ח, פרק י"ט, פרק ל"ח, פרק מ"א, פרק מ"ד, פרק מ"ו. כל מה שלמדנו, כל הסוגי אהבת השם שעליהם דיברנו עד כה, אין מסתרא דימינא. הם מהצד הימין. תכף אנחנו נסביר מה ההבדל, מה הפירוש של מצד ימין. נון. ופרינת כהן איש חסד ונקרא קוד כסף הקודשים. כסף הקודשים זה פסוק במלאכים. כתוב כל כסף הקודשים אשר יובא בית השם. עכשיו מה, זה, מה הקשר עם כהן? כי הכסף הזה שהיו מביאים לבית המקדש, הכהנים היו לוקחים אותם. אז יוצא שיש כאן עניין של אהבה שקשורה לחסד. אז מה זה אומר? אז פה הוא אומר, ונקרא כסף הקודשים מלשון נחשוף, נחשפת לבית אביך. תכף אני אסביר כל מה שאני קורא. אתם זוכרים, דיברנו כמה פעמים שבספירות יש ג' קווים. יש צד ימין, יש קו הימין, יש קו השמאל ויש קו האמצעי. קו הימין הוא חוכמה, חסד, נצח. זה קו הימין. חוכמה, חסד, נצח. בקו שמאל אמרנו יש בינה, גבורה ועוד. באמצע לא משנה מה יש. יש דת, תפארת ויסוד. בסדר? זה מה שלמדנו. בוא נחזור, מה יש בקו ימין? חוכמה, חסד נצח. יוצא שחוכמה קשורה לקו החסד. ובינה שהיא בצד שמאל, בינה, גבורה ועוד, זה קשור לשמאל זה גבורה. אז מה זה אומר? יש סוג, כל האהבות שדיברנו עכשיו הן משתייכות לקו הימין. עכשיו אדמור הזקן הולך לדבר על סוג אהבה חדשה שמשתייכת לקו השמאל. מה האהבה הזו מייצרת אצל האדם? אמרנו כל האהבות שמשתייכות לקו הימין, מה מייצרות אצל האדם? רצון להידבק בהשם באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות. עכשיו אנחנו נראה אהבה שמקו השמאל, שקשורה לא לכהנים אלא ללוויים, אנחנו יודעים שלוויים זה קשור לגבורה. בסדר? לוויים זה קשור לגבורה והכהנים שייכים לחסד. אז עכשיו, מה האהבה שמשתייכת לקו השמאל מייצרת אצל האדם? רצון לעזוב את העולם. כלות הנפש. זה מה שזה מייצר אצל האדם. עכשיו, מה ההבדל? אז ההבדל הוא, מה סוג ההתבוננות? אם אני מתבונן שהשם קרוב אליי, שהוא ירד אליי, הוא קרוב אליי, אז מה זה מייצר אצלי? הנה, הוא קרוב אליי. אז אם הוא קרוב אליי, אז אני יכול להידבק אליו, אני יכול ללמוד את תורתו, לקיים את המצוות, להתקשר אליו, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל יש סוג התבוננות שאדם מתבונן על המרחק העצום שיש בינו לבין השם. והיות שהוא מתבונן שהשם כל כך רחוק ממנו, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה לעזוב את הגוף וללכת אליו. עכשיו, כל אהבה נולדת על ידי שניהם, גם חוכמה וגם בינה. תראה לחוכמה מה הוא אמר עד עכשיו. אהבה שבבחינת חסד היא משתייכת לחוכמה. ואהבה שבבחינת גבורה משתייכת לבינה משתייכת לגבורה. נכון? חוכמה זה קשור לחסד ובינה זה קשור לגבורה. ככה למדנו. אבל כל התבוננות, גם התבוננות שמייצרת אצל האדם רצון להידבק בהשם ולא לעזוב את העולם, גם האהבה הזו נולדה על ידי אהבה ואירה, על ידי חוכמה ובינה. וגם האהבה שיש לאדם שפתאום הוא רוצה לעזוב את העולם, שהיא משתייכת לבינה, גם היא נולדה על ידי גם חוכמה, לא רק בינה. כי כל ילד חייב להיוולד על ידי אבא ואמא. ואנחנו למדנו בפרק ג' שחוכמה זה אבא ובינה זה אמא. אז חייב להיות תמיד את שניהם. השאלה היא מי דומיננטי. בוא תיקחו למשל אצל ילד, למרות שכל ילד נולד על ידי אבא ואמא, צריך שניהם, אבל יש ילד שיותר דומה לאבא, ויש ילד שיותר דומה לאמא. מה זה ברוחניות? תמיד כדי להוליד אהבה צריך גם חוכמה וגם בינה. השאלה היא מה הגורם הדומיננטי. אם הגורם הדומיננטי הוא חוכמה, אז האהבה הזו משתייכת לקו החסד, האהבה הזו מייצרת אצל אדם מבוקש להידבק בהשם, אבל בטח לא להגיע למצב של כלות הנפש לעזוב את העולם. אבל אם הגורם הדומיננטי שהוליד את האהבה זה בינה, וגם אנחנו נראה בבינה איזה סוג התבוננות. האם אתה מתבונן על הקרבה של השם אליך, או על המרחק שיש בינך לבין השם? אז זה יכול ליצור אצל האדם רצון להסתלק מן הגוף ולחזור למעלה. אז בואו נראה את זה בפנים. אז כל האהבות שדיברנו עכשיו הם צד ימין. ובכן מה הוא כותב? ונקרא כסף הקודשים מלשון נחשוף נחשפת לבית אביך. נחשוף נחשפת זה עניין של אבא. לבית אביך מה זה? מי זה אבא? חוכמה. אבא זה חוכמה ואמא זה בינה. ככה למדנו בפרק ג'. אז פה הוא מדבר על האהבה שמשתייכת למה? לצד החוכמה. וחוכמה משתייכת למה? לעניין של ימין, לעניין של חסד. עכשיו הוא אומר, אך יש פרינה, עוד פרינות, פרינת סליחה, אהבה, העולה על כולנה, כמעלת הזב על הכסף. והיא האהבה כרשפ אש, מבחינת גבורות עליונות, דבינה אילו. בואו נקרא קצת ואני לך מסביר. דהיינו, שדה התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, דקולה קמה שהכל לפניו כלא ממש חשיב, לא נחשב למהומה, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו ולהסתכל ביוקר המלך כרשפ אש, שלבת עזה העולה למעלה ולהיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהם, היינו על ידי תקבורת יסוד האש האלוקי שבנפש האלוקית. אז בואו נסביר מה דיברנו. בואו נראה קודם כל מה ההבדל בין כסף לזהב. הגמרא אומרת שזהב הוא דבר יקר. כמובן, כל אחד יודע. נכון? אבל הזהב, עם כל המעלות שבו, יש לו במחאות גירעון. אתם יודעים מה הגירעון שלו? הוא לא עובר לסוחר. הכוונה, אי אפשר ללכת למכולת ולקנות חלב וקמח עם זהב. כי זה, לא משתמשים בזה, לא מטבע. אתה תבוא למכולת בחר, תקנה חלב ולחם וגבינה ותביא לו מטבעת זהב. הוא לא ידע להחזיר לך עודף. כי בשוק לא משתמשים בזה. ובכן כתוב שזהב זה חריף לצאת. למה זה חריף לצאת? כי לא מוצאים את זה סתם. לא משתמשים בזה ביום יום לקניות היום יומיות שלנו. אז עם כל המעלה שבו, הוא לא שייך לעולם. לא משתמשים בזה בעולם יום יום כדי לקנות מחיה ואפילו שום דבר. אפילו דירה לא, אפילו מכונית לא. אפילו בגדים לא. אז הכסף הוא פחות חשוב, אבל לא עיוור לסכר. משתמשים בו יום יום כדי לקנות. נכון? זה דבר ראשון. אז מה אנחנו רואים? שהזהב הוא קצת, הוא בעצם לא שייך לעולם. ובכן הוא יקר, ובכן הוא אדיר, ובכן שומרים אותו בכספת, שומרים אותו במקומות שמורים. אתה לא יודע איך שמסתובב ברחובות. עכשיו אנחנו נבין לפי זה עוד מאמר חז"ל. כתוב שלא היה הזהב צריך להיברות. לא היה ראוי שהזהב ייברה, אז למה השם ברא אותו? בגלל סיבה אחת, בית המקדש. עכשיו, מה זה בית המקדש? הבית המקדש זה עוד איזה נקודה בעולם שהיא קצת מרוממת מן העולם. זה מקום קדוש, נכנסים אליו בקדושה ובטהרה. זה לא סתם מקום, זה לא מקולת, זה לא איזשהו זה אולם. זה מקום קדוש, זה מקום שהוא מנותק מן העולם. וכל הזהב נברא, בשביל מה? רק בשביל הבית המקדש. אז שוב יש לנו הוכחה שהבית המקדש, הזהב שקשור לבית המקדש, זה משהו שמנותק מן העולם. לעומת הכסף, שהוא אויגר לסכר, שהוא שייך לעולם. עכשיו לפי זה אנחנו נבין מה ההבדל אם יש לי אהבה בבחינת נכנוס, נכסוף נכספתי, או שיש לי אהבת השם בבחינת זהב. אם יש לי אהבה בבחינת נכסוף נכספתי, כמו כסף, אז האהבה הזו לא תיצור את לי חשק לעזוב את העולם. אלא אדרבה, אני ארצה להיות בעולם, וכאן בעולם, נשמה בגוף, להתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. אבל כשאדם יש לו אהבה בבחינת זהב, אהבה ששייכת לעניין של בינה, של גבורה, אז מה האהבה הזו יוצרת אצלו? כמו הזהב, שהוא למעלה מן העולם. זה יוצר אצל האדם חשק לעזוב את העולם. לעזוב את העולם. בואו אתן לכם דוגמה. כשאדמור הזקן היה בכלא, הגיע אחד, השר הראשי, והוא בא לשאול אותו שאלות. אחת השאלות שהוא שאל אותו, מה הפירוש אחרי חטא עץ הדעת שהשם אמר לאדם הראשון, אייכה? הוא לא ידע איפה האדם הראשון, השם יודע הכל. אז אדמור הזקן התחיל להגיד לו מה רש"י אומר. רש"י אומר שהוא אמר לו את זה כדי להיכנס בדברים וכו' וכו', להתחיל את השיחה איתו. אז מיד השר עצר אותו ואמר לו, מה שרש"י אומר אני יודע גם אני. אני רוצה לשמוע מה אתה אומר. ואז אדמור הזקן אמר לו שלפעמים השם פונה למישהו שהוא בן כך וכך שנים, ואז הוא נקד בדיוק את הגיל המדויק של השר. הוא אמר לו, השם פונה אליו ושואל אותו, אייכה? האם אתה עושה את השליחות שלך בעולם? האם אתה עושה מה שנדרש ממך בעולם? והשר מאוד התפעל. כשאדמור הזקן יצא מהכלא, הוא סיפר שכשהוא היה בכלא, היה לו כל כך תענוג ושמחה שהוא זכה למסור את נפשו עבור תורת החסידות, שמרוב תענוג, מרוב דבקות בבורא, כמעט היה לו כלות הנפש והנשמה שלו פרחה מגופו, והלכה למעלה. כמעט. אז למה הוא נשאר? בגלל השאלה של השר. כשהשר שאל את השאלה והוא ענה לו, אז הוא פתאום מבין שכל זה היה בהשגחה פרטית. שעכשיו השם פונה אליו ואומר לו, היי רבי, אתה עכשיו רוצה לעזוב את הגוף, אבל אייכה, זה מה שהשם רוצה ממך. השם לא רוצה שתעזוב את הגוף, הוא רוצה שתישאר בעולם ותמשיך להפיץ חסידות. ולהרחיב תורת חסידות חב"ד. אז בזכות האייכה שהשר שאל אותו, אז הוא עשה במקום כלות הנפש, שזה נקרא בלשון החסידות רצו, רצו וכיליון, הוא עשה שוב, הוא חזר. למשל, פרשת אחרי מות. מה כתוב שם? אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם, וימותו. ואנחנו אומרים שהם מתו בגלל חטא. אז יש כל מיני דעות מה היה החטא שלהם. כל מיני חטא, שנכנסו בלי אישור, יקחו אש זרה, אבל האורח חיים הקדוש אומר דבר נפלא. הוא אומר, מה היה החטא שלהם? אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם, עד וימותו. החטא שלהם שהם התקרבו להשם. זה לא חטא, אבל עד כדי כך שהנשמה שלהם פרחה מהגוף. הם עשו הלוך, one way, בלי לחזור. רצו צריך, אבל צריך שוב. היה כשהם היו, קוראים לזה, נו, כשהיה אדמור הזקן, כשהוא היה תלמיד אצל המגיד, הבן של המגיד קראו לו אברהם המלאך. והם היו לומדים ביחד חברותה. אדמור הזקן היה מלמד אותו ניגלה, והוא היה מלמד את האדמור הזקן חסידות. ויום אחד שהם למדו, הם התעלו בעולמות עליונים. והאדמור הזקן הרגיש שעוד מעט יהיה עלייה בלי חזרה. עוד מעט הם עוברים קו שהם לא יוכלו לעזור לגוף. אז מה היה? מה עשה אדמור הזקן מיד שהוא הרגיש? הוא מיד לקח איזה בגל, שם בפנים חמה ואכל אותו. וככה, בום, הוא עשה נחיתת אונס. אז עכשיו, המלאך אמר לו, אתה נורמלי, היינו כמעט, נגענו בנקודת האמת, מה החזרת אותנו ככה נחיתת אונס? היה ויכוח מי צדק, הלכו להתייעץ עם האדמו"ר הזקן. הוא אמר, אתה המלאך לפי עבודת השם שלך, אולי זו השיטה שלך, אבל הוא צריך לייסד חסידות חב"ד. וחב"ד זה עניין של אורות בכלים, חוכמה בינת דעת, אלוקות בשכל. ובשבילו, כלות הנפש זה הפך העבודה שלו. הנה עכשיו עבר פורים. כתוב בגמרא שבאמצע הסעודה ישבו רבא ורב זבע. וכתוב בגמרא שרבא קם, שחט אותו. שחט אותו. ואחר כך עשה לו נס, הביא אותו לתחיית המתים. שנה אחרי זה הוא יקשר אליו, אמר, תגיד חמוד, אתה רוצה לעשות סעודת פורים אצלי? הוא אומר, תשמע חמוד, זה היה מאוד טעים, מאוד נחמד, אבל אתה יודע, תודה רבה. והוא גם נימק. הוא אמר, לא כל יום מתחחש נס. עכשיו, הגמרא הזו, הרבי שואל עליה הרבה שאלות. מה הפירוש שהוא שחט אותו? וכל המפרשים שואלים. והרבי נותן לזה הסבר חסידי, שמיוסד על האור החיים הקדוש. רבא זה מלשון גדול, וזרע זה מלשון קטן. רבא היה צדיק יותר מרב זרע, היה לו יותר כלים. מה זה קם רבא? רבא שתה הרבה יין, ויצא סוד, קם, הוא התרומם. והוא התחיל לגלות סודות התורה, סודות התורה. מה קרה אצל רב זרע? זה היה בשבילו המון. זה היה יותר מדי. ואז מה הפירוש שחט? אומרים ששוחטים את הבהמה, מושכים אותה, מרוממים אותה. הוא רימם אותו, רימם אותו, רימם אותו, רימם אותו, רימם אותו, עד שלא קלוט הנפש. לא שהוא שחט אותו עם סכין, חס ושלום. יש לו לחשוד ברבא בשיחוס דומים. עד שהוא היה לו קלוט הנפש. עכשיו, אחר כך הוא עשה לו תפילה, והנשמה חזרה לגוף. מסביר הרבי למה שנה הבאה הוא לא רצה לחזור. הוא באמת רצה לחזור. זה היה בשבילו חוויה חבל על הזמן. כזה התרוממות, קלוט הנפש. הוא אמר לו ככה, שהנשמה נמצאת למעלה, היא לא רוצה לחזור למטה. שנה שעברה הצלחת, אולי השנה לא תצליח. אז אני לא לוקח סיכון. לא לוקח סיכון, תזמין מישהו אחר אם אתה רוצה. למה? כי הוא אמר, בוא נעשה כמו שנה שעברה. כן? אז בוא נמשיך הלאה, בוודאי, זה קלוט הנפש כזה. אז בואו תראו. אז עכשיו לפי זה, מובן, אני אעשה לחיים לחיים, לא בלי חסידס. האמת שזה אחד הדעות שהוא נתן לו לשתות יותר מדי, ושהוא נפל, אני רק כמו ששחט אותו. כן, התעלף. אחד המפרשים מאוד רוצה להבין מה הוא עשה, כאילו. כן, הסבר של הרב הוא בנפלא. אז בכל אופן אמרנו, יש אהבה בבחינת כסף, שהאהבה הזו היא לא לעזוב את הגוף, אלא דווקא להיות בעולם הזה, כמו הכסף שהוא עובר לסכר. אבל יש אהבה, שמו כמו שאמרנו בבחינת זהב, קשור לקו השמאל, ושמה זה גורם לאדם לרצות לעזוב את העולם. עכשיו שימו לב, בפרק ממוו, אל תפתחו, כן? בפרק ממוו, אדמו"ר הזקן אמר ככה, הוא אמר יש דרך ישר לפני איש שווה לכל נפש, וקרוב הדבר מאוד מאוד לעורר ולהאיר אור האהבה תקועה מסותרת בליבו, להיות מהירה בתוקף אורה כאש בוערה בהתגלות ליבו ומוחו, למסור נפשו להשם. לפי זה הרבי שואל פה שאלה, איך אדמו"ר הזקן התחיל פרק נון? הוא אמר שכל האהבות שאנחנו דיברנו עליהן עד כה, מפרק י"ח, פרק י"ט, פרק מ"ד, פרק מ"ו, הן האהבות שמשתחות לאיזה צד? ימין. ימין זה עניין של חסד, זה מים. עכשיו אנחנו נדבר על אהבה שמשתייכת לקו השמאל, בינה, גבורה, אש. אבל בפרק מ"ו הוא אמר שהאהבו היא מבחינת אש. אז הוא סותר את עצמו. הוא אומר כל האהבות הנ"ל שדיברנו עד כה, הם כולם שייכים למים, לחסד. עכשיו נדבר על משהו אחר. אבל בפרק מ"ו כתוב במפורש שזה אהבה בוערת כרשפי אש. אז הרבי אומר תירוץ כזה נחמא, לא נחמא, הוא אומר תירוץ. למשל יש גחלים. יש גחלים ויש אש, אבל יש שני סוגי גחלים. יש גחלים שזה לא רק אש, בגחלים גם האש עולה. מעל הגחלים יש כזה מדורה. ויש אש בגחלים שזה, בגחלים בוערים, בוערות, אבל זה לא באמת עולה כמדורה. אותו דבר, יש שני סוגי אהבה כרשפי אש. יש באמת אהבה כרשפי אש, שעדיין לא מייצרת אצל האדם רצון להתנתק מגופו ולעזוב את העולם. עדיין לא. אבל יש אהבה כרשפי אש, שעליה מדובר עכשיו בפרק נון, שאדם על ידי ההתבוננות במחק העצום שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז מה הוא רוצה לעזוב? הוא לא, אמרנו עד כה בכל האהבות שדיברנו עליהם. יש לך פרק חלק ג' בליקוטי סירס? כן. עד עכשיו, לא משנה, עד עכשיו דיברנו שבכל האהבות שדיברנו עד כה, דיברנו עד כמה השם קרוב אלינו. השם הוא הנפש שלנו, השם הוא אבא שלנו. כן, כל מה שדיברנו עד עכשיו, כמה עם הפעמים לפונים, אז היא יוצר אצל האדם רצון להידבק בקדוש ברוך, אבל איפה? בעולם הזה, פה. אבל כאשר יהודי מתבונן על המרחק העצום שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא רוצה להישאר כאן וללמוד תורה ולקיים מצוות, ופה נשמה בגוף להידבק בקדוש ברוך הוא, הוא מגיע למצב שהוא רוצה לעזוב את הגוף. אז מיד, לפני שנמשיך את השיעור, כולם ישאלו, למי האדמו"ר הזקן מדבר פה? מי רוצה לעזוב את הגוף? לא, בפרק אחי מויס, יש שם הערה מהרבי מאוד נפלא. אז כולם ישקלו, אם אתם לא שואלים, אני שואל את השאלה. האדמו"ר הזקן פה מדבר על כלות הנפש. מי זה כלות הנפש? פעם מישהו פה למד חסידות ולמד על המרחק העצום שבינו לבין השם, עד כדי כך שהוא היה לו כזה תנועה בנפש, הוא רצה לעזוב את הגוף? אז בואו אני אקריא בפניכם שהוא קטע של, יש שיחה של הרבי על, כמו שדיברנו, החמות קדושים, ששם מדובר על הנקודה הזו של רצו בלי שוב. אז בואו נראה מה זה רצו בלי שוב ברמות שלנו. אני רוצה קצת, אני אוהב להוריד את הדברים למעשה ולא להשאיר אותם מופשטים, ולדבר על מושגים שאף אחד לא מזדהה איתם. אני לא מזדהה עם כזה חשק לעזוב את הגוף. עוד לא. כן? אז בואו תראו. פה הוא אומר, דרך אגב, כל הטעמים שמובאים בחז"ל על הסיבה שמתו בני אהרון. אז אמרנו, הקריבו אש זרה, נכנסו לפני ולפנים, זו עוד דעה. עוד דעה אחת, שנכנסו לא עם בלי בגדים, עוד דעה שלא היו נשואים, ועוד דעה שהיו שטוי יין. אוקיי? אז הרבי אומר שזה לא כמה דעות, זה לא כמה דעות שונות, זה כמה דעות שמשקפות את אותו רעיון. למה זה נקרא הקריבו אש זרה? אומר הרבי ככה, התנועה הזו של להתעלות להשם עד כדי כלות הנפש, יכול להיות שהיא תנועה, היא תנועה חיובית בשום מקום. האדם כל כך נדבק בבורא שהוא רוצה לעזוב את העולם. אבל למה זה נקרא אש זרה? כי איפה הם עשו את זה? במשכן. ומה כל הנקודה של המשכן? ושכנתי. כל הנקודה של המשכן זה להמשיך אלוקות בעולם. ושכנתי בתוכם. אז איך אתה יכול להיות במקום שכל עניינו המשכת אלוקות בעולם הזה, ובמקום הזה אתה עושה תנועה הופכית. אתה עוזב את העולם. ובכן זה הפירוש אש זרה. זה אש שהוא זר למקום. זה לא המקום הנכון לעשות את זה. אתה נמצא במקום שכל עניינו המשכת אלוקות, ומה אתה עושה שם? פירוש הנפש מהגוף. עכשיו, מה הפירוש שנכנסו שטוי יין? כי פשוט נכנס יין, יצא סוד. עד כדי כלות הנפש. מה הפירוש שלא היו נשואים? זו אותו נקודה, כמו בן עזאי. בן עזאי לא התחתן. שאלו אותו חמוד, למה אתה לא מתחתן? צריך להקים משפחה, ילדים? אז הוא אמר, מה ההסה? ונפשי חשקה בתורה. אצלו זה היה כאילו בכוונה, הוא לא רצה. זה לא שהוא לא הצליח למצוא שידוך. בבחירתו החופשית הוא לא התחתן. הוא אמר למה? אם אני אתחתן, יש תרדות הפרנסה, יש ילדים בבוקר להכין סנדוויצ'ים לפזר אותם לבית ספר, אני רוצה כל החיים שלי לשבת בספסל של הישיבה. מה אמרו לו חכמים? לא לטעו ברעה, אלא לשבת יצרה. ההתנהגות שלך היא ההתנהגה של תוהו. למה תוהו? כי זה מה שהיה בתוהו. תוהו, אמרנו, זה... למשל בחסידות כתוב שהרצו של בני אהרון היה רצו דתוהו. מה זה תוהו, אם אתם זוכרים? אמרנו שבתוהו לא היו התקללות הספירות זו בזו. כי כל ספירה לא יכלה לסבול ספירה שהיא לא היא. חוכמה לא מתחבר עם בינה. חסד לא מתחבר עם גבורה. תפארת לא מתחבר עם נצח. אין. כל אחד שמע לבד. זה, אז מה היה בעצם בעולם התוהו? שאף ספירה לא נתנה נתינת מקום לספירה שהיא לא היא. מה זה רצו דתוהו? רצו צריך שיהיה. למשל שאומרים שמה ישראל. אתם יודעים שמשל בספירות, פעם אומרים שיש 49, פעם כתוב 42 בקבלה. למה? אז זה תלוי אם סופרים את המלכות או לא סופרים את המלכות. ומה ההבדל? מתי סופרים? ככה. אם עכשיו אנחנו במצב של עליית העולמות, אז לא סופרים את המלכות. כי כל העניין של המלכות זה לרדת לעולם. מלכות רע, מלכות כל עולמים. אז אם עכשיו, למשל, הנה, קחו ליל שבת. ליל שבת זה זמן של עליית העולמות. ויחולו השמיים והארץ, מלשון כיליון, התעלות. מה אומרים שמה לפני לך דודי, לפני עליית העולמות? אומרים, ענה בכוח גדולת ימינך. אתם יודעים כמה תיבות יש שמה? 42. כי אז זה עליית העולמות. ספירה אתה אומר, 49 למה? כי אז מבררים... מזכחים את העולם, זה לרדת לעולם. שמע ישראל פרק ראשון, שזה רצו, כמה תיבות יש שמה? 42, זה עלייה, זה רצו. אבל מה, אז רצו צריך שיהיה, אבל מה יש אחרי זה מיד? והיה עם שמוע, הלאה, חזרה, אופ, רצו ושוב. אוקיי? אז עכשיו, כל הנקודות, כל הסיבות שמובאות על... כל הטעמים שמובאים על הסיבה שמדוע נפטרו בני אהרון, זה בעצם טעמים שמשקלים את אותה נקודה. רצו בלי שוב, לא היו נשואים. לא היה להם ילדים. לא היה להם גדים, הכוונה שהם לא כך הקפידו עניין של תורה ומצוות, יותר נדבקו ברוחניות. נכנסו לפני ולפנים, נכנסו יותר מדי עמוק בפנים. הם הלכו, ובכן זה נקרא רצו דתוהו, למה? והם מסביר, שהם לכתחילה הלכו, לא על מנת לחזור. ולכן הגמרא מביאה שיש ארבעה שנכנסו לפרדס. בן עזאי יציץ ומת, אחד הלך והשתגע, וכתוב על רבי עקיבא, נכנס בשלום ויצא בשלום. השואלים לכאורה כל ההבדל בינם לבין רבי עקיבא, שהם לא יצאו בשלום והוא כן. אבל אז אם ככה למה מציינים גם את הכניסה שלו בשלום? והתשובה היא ברורה. היא הנותנת. בגלל שהוא נכנס בשלום, הוא יצא בשלום. הוא נכנס על מנת לחזור. כן, אז בואו נראה, עכשיו אני אקחי בפניכם קטע משיחה של הרבי. הוא אומר ככה, בהקשר למבואר בשיחה בעניין חטא שני בני אהרון, שהייתה עבודתם רצו בלי שוב, שאין זה כפי הכוונה שנתבע הקדוש ברוך להיות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא, מועתק בזה קטע משיחה של הרבי. אז אומר ככה, הרבי הקודם סיפר שכאשר אדמו"ר הדקן, הרי אדמו"ר הדקן חשב גם הוא לעלות לארץ. היה לו חברותה, קראו לו מנחם מנדל מויטבסק, שהוא קבור בדבריה. אדמו"ר הדקן היה בדרכו איתו לעלות לארץ ישראל. אבל מה, בסופו שלב הוא החליט לעצור ולחזור. כי הוא הבין שהשליחות שלו היא להישאר ברוסיה הלבנה, ושם להרחיב את תנועת חסידות. כן, הוא אמר, אתה תלך לארץ ואני אשאר פה. כשהוא חזר, הוא הבחין בתלמידי החדרים. מה זה תלמידי החדרים? אדמו"ר הדקן היה לו חדרים, חדר א', חדר ב', חדר ג'. זה לא היה חדרים של ילדים קטנים, זה היה ילדים גדולים מאוד. כן, היה שם עילויים גדולים. כתוב, רק להתקבל לחדר א', היה צריך להיות בקי בתלמוד בבלי, ירושלמי, הרבה שושרונוך, זוהר. אז הוא הבחין בהם שהנהגתם היא בשובבות והתבודדות מן העולם. מנותקים מן העולם. אמר להם רבנו הזקן,
שצריכים לדעת שהעבודה היא בתוך העולם. העבודה היא לא להתמודד מן העולם, לא להתנתק מן העולם, אלא להישאר בעולם, נשמה בגוף, ולתקן את העולם. לא להתנתק מן העולם. כן? ובכן, שימו לב, בסוף השיחה הזו, תוך כדי אני נזכר, הרבי אומר ככה, הוא אומר ככה, ובכן, מה הכהן גדול היה עושה שיוצא מקודש קודשים? היה יוצא מקודש קודשים, ראה את השכינה. הוא היה צריך להתיישב ככה בהתבודדות, לסגור את העיניים, לנסות לספוג את החוויה הרוחנית, העוצמתית שהוא חווה בפנים. מה היה עושה, אתם יודעים? הוא היה עושה תפילה. מה היה מבקש בתפילה הזו? היה יוצא מבית המקדש. היה מבקש פרנסה לעם ישראל. זה מה שאתה מבקש עכשיו, יצאת מקודש קודשים. זהו, אתה כסף? כי זה הכוונה. כל המטרה של הרצו זה השוב. זה כל המטרה. אז פה הוא אומר ככה. הוא אומר, פה זה כתוב, פה הוא מביא שהכהן היה נכנס לקודש, אז כתוב שהוא היה חייב להיות נשוי. נכון? הוא היה צריך וכפר בעדו ובעד ביתו, ואומרים ביתו זו אשתו. אז הרב אומר ככה, אני צריך לראות את זה. הוא אומר, לא משנה. אז בואו נתקדם בפרק תנאי, ואנחנו אחרי זה נסביר את מה שכתוב פה. הנה, הוא אומר את זה, הנה. ברדי שהכניסה לקודש תהיה כראוי, שאז היא מביאה ליציאה בשלום, שזהו תכלית הכניסה, הרי זה תלוי בנשי ישראל, תלוי באישה. מה הפירוש תלוי באישה? שגם כאשר הבעל נמצא לפני ולפנים, גם אז יש התאמה בין ביתו לדרגתו שלו ועוד יותר. מה הוא רוצה להגיד פה? רוצה להגיד ככה. היה פעם חסיד של הרב מרש, שהרב מרש אמר לו, אתה חסיד שוטה. שוטה עם תת. שוטה. למה? אני שם לב שאתה עולה מעלה, 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 ואת בני בית רע אתה משאיר מטה, מטה, מטה. אתה עולה לבד. רצו, בלי שוב. אז יש על זה ביור, אני אגיד לכם משהו נפלא. כתוב בחסידות שיכול להיות מאהבת השם, דיברנו על זה פעם בשיעור פה, יכול להיות באהבת השם, יצא מזה כעס. מרוב שאדם פיתח אהבה לקדוש ברוך הוא, מזה יצא לו להיות בכעס. מה הקשר? אז פעם שמעתי הסבר מאוד יפה מיהודי. הוא אמר ככה, תאר לעצמך, אתה עכשיו הולך לבית כנסת, שבת בבוקר. קמת מוקדם, הלכת למקווה, הגעת לבית כנסת מוקדם, השתתפת בשיעור חסידות נפלא, ממש הדבר תורה שאמרו שם רימם אותך, אחרי זה היה לך תפילה טובה, התפללת בכוונה, שירים יפים, ואחרי התפילה עוד ישבת בהתוועדות חסידית, ובדיוק היה איזה משפיע שדיבר כל כך טוב, כל כך יפה, אתה חוזר הביתה, אתה מרגיש כמו מלאך, שני כנפיים חסרות לך, ככה. כן? אתה עכשיו בעננים, אתה חוזר הביתה, אשתך מהבוקר רבה עם הילדים, בדיוק המזגן לא נדלק, וזה מנדי שהגיע אותה, ויאנקלה רב עם מושקי, ובית בלגן, ואתה נכנס ככה, והיא אומרת לך, עכשיו אתה חוזר? מה, אני לבד? ומה אתה חושב? כאילו אתה עכשיו נמצא ב-10,000 רגל גובה, ובום, היא עושה לך נחיתת אונס. ומה אתה אומר לה? מה את בהמה? מה את בהמה? מה קרה? אתה התעלית מאוד 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 מאוד, היית ברצו, אבל שכחת שיש לך ביתו זו אשתו. כשאתה נמצא בקודש הקודשים, כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. שוב. המטוס ממריא כדי לנחות. חוץ מ-11 בספטמבר 2001. שם היה רצו בלי שוב. אבל אנחנו לא מחבלים, זה לא רצו בלי שוב. לא עושים על הוואקבר ומתפוצצים. חצור עם שוב. אוקיי? אז בואו נראה את זה בפנים עכשיו. עכשיו אני קצת הקדמתי את המאוחר. אז הוא אומר שיש התבוננות, דקו לקמה כלא חשיב, היא בעניין הריחוק והבדלת האלוקות מהעולמות. כן, כמו שלמדנו. פרק נון, אני לא מחזיק ספר, ספר שנראה קצת אחרת. פרק נון, אנחנו ממש בהתחלה. כמעט בהתחלה. אז הוא אומר, וככה אהבה נולדה מזה יקרש באש, לצאת ממציאותו ולקלל בו יתברך. כן, כמו שאמרנו, רוצה כלות הנפש, לעזוב את מציאות העולם ולהידבק בקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא, דרך אגב, שרבי, כנראה זה רבי יהודה הנשיא, כשהוא היה קטן, הוא חשב שהזהב יותר חשוב, אבל כשהוא גדל, הוא הבין שהכסף יותר חשוב. ולמה? כמו שאמרתי לכם, כי הזהב עם כל המעלה שבו, הוא לא מטבע עובר לסוחר. אי אפשר להתקיים איתו יום יום. אתה לא יכול ללכת עם זה למכולת ולאף מקום. ובכן הוא הבין שמצד האמת, הכסף יותר חשוב, כי הוא באמת זה שמאפשר להתקיים בעולם. מה זה ברוחניות? כשהוא היה קטן, הוא חשב באמת זהב, זה יותר חשוב, הכוונה, הוא חשב שאהבה כרש פאש, עד כדי רצון, כלות הנפש, זה השיא של הדבקות בהשם. אבל כשהוא גדל, מה הוא הבין? שהמטרה זה הכסף, זה דירה בתחתונים, זה לא לעזוב את העולם. בואו נתן לכם דוגמה. רשבי והבן שלו רבי אלעזר נכנסים למערה. אחרי 12 שנה הם יוצאים מהמערה, הם רואים עולם, אנשים עובדים, אוכלים, מה זה? מה זה הדבר? מה זה הדבר? אתם משוגעים? כל מה שהם ראו שרפו. שרפו, אין כזה דבר, לא עובדים. אין עולם. יצא בכל מן השמיים, חבר'ה, בחזרה למערה, יאללה. בפנים, 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 בפנים. לחזור מיד. עכשיו, מה היה בסך הכל? עוד שנה. בשנה הזו רבי אלעזר עדיין לא השתנה. הוא גם, כשהוא יצא, עדיין היה גבורה, היה שורף כל דבר שהוא ראה. אבל רבי עקיבא התחיל לרפות כל דבר, בא לביקה, תיאר אותה, חיפש איפה יש משהו לתקן. השאלה היא, מה קרה לו באותו שנה? מה קרה לו באותו שנה? אז הרבי אומר, באותו שנה, הוא הגיע, אז היה משנה 12 לשנה 13. מה זה 13? בגמטריה 1. באותה שנה הוא התרומם עוד יותר. אז מה ההבדל בין השנה 12 לשנה 13? אתן לכם דוגמה. הרבי אומר באותו שיחה, ואחרי זה נשלים את הביאור, למה אם אדם היה לו רצו בלי שוב, זה לא רק שחסר בשוב, זה אומר שגם הרצו לא אמיתי. גם ברצו היה חסר. למה? כי אם היה לו רצו אמיתי, היה עולה, 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 לאן היה מגיע? לקדוש ברוך הוא עצמו. הוא היה מגיע לאטמוס. ואם הוא היה מגיע לאטמוס, מה עצמות רוצה? מה ניתבע הקדוש ברוך הוא?
דירה.
יפה, דירה בתחתונים. אם הוא היה מגיע לאטמות, הוא היה יודע שמה שהעצמות רוצה דירה בתחתונים, מה היה עושה? היה חוזר. אם הוא לא חזר, אתם יודעים למה? כי המעלית נתקע בקומה 8. הוא נתקע בגילויים. הוא לא הגיע לעצם. ובאמת בגילויים טוב שמה. והגילויים הם סתירה לעולם. ובכן היות שהוא עלה ונתקע בגילויים, והגילויים הם באמת מהווים סתירה להוויה של העולם הזה הגשמי והחומרי, אז מי שעולה רק בגילויים, הוא לא חוזר. אבל זה אומר, למה הוא לא חזר? כי גם הוא באמת לא התעלה. מה קרה? עד ב-12 שנים שהיו במערה, רשב"י ורבי אלעזר התרוממו, אבל כמה שהתרוממו הגיעו לגילויים. ובכן הגילויים בעולם הם סתירה. שיצאו לעולם, המעבר הדרסטי הזה בין הגילויים שחוו במערה ובין העולם כפי שהוא נראה בחומריותו, זה זעזע אותם. הם לא יכלו לראות את זה. מה קרה להם? מה קרה להם בשנה ה-13? מה קרה להם באותו שנה, במיוחד לרשב"י? הוא התעלה לבחינת 13 בגמטריה, למה הוא הגיע? מה זה אחד? עצמוס. ושמה מה הוא הבין? מה השם רוצה? דירה בתחתונים. אז הוא חזר לתקן. ובכן, זה הפירוש שרבי, כשהוא היה קטן, חשב שהזהב יותר חשוב. אבל כשהוא גדל, הוא הבין שהכסף יותר חשוב. אז הפשט אמרנו, כי כשהוא גדל, הוא הבין שזהב הוא לא עובר לסוחר. הוא לא מטבע שאפשר להתנהל איתו בחיים. צריך כסף שהוא מטבע שהוא עובר לסוחר. אבל ברוחני זה אומר שהוא קלט שכל המטרה היא דירה בתחתונים. אני לא יודע מה קרה איתו אחר כך, אבל כשהוא יצא, הוא עדיין היה ככה יותר, עדיין היה לא יכול לסבול שעובדים וכו' וכו'. בסדר? זה גילויים. תראה, זה אפילו מופיע באחד השיחות של הרבה, הוא אומר ככה, ידוע שהתפילה זה סולם, נכון? וזה כתוב בעצם בזוהר, על הפסוק שיעקב אבינו חלם, והוא חלם על הסולם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, אז אומר הזוהר, סולם דצלותה, שהסולם זה התפילה. אז אומרים שבתפילה יש, בתפילה, בסולם של התפילה יש ארבע שלבות. כן, מי עודו עד ברוך שאמר, זה עשייה. לשם ייחוד קודש הבריחו, לפני ברוך שזה המעבר בין עשייה ליצירה. אחר כך מגיעים עד השתבח, אנחנו בעולם היצירה. ברוך הוא, זה המעבר בין יצירה לבריאה. אחר כך נמצאים בבריאה ומגיעים ל-18, השם שפתי תפתח ופי יגיד ילדך, זה המעבר בין בריאה לאצילות, ואז מגיעים לאצילות. נכון? ומה זה הקורבנות? אז הרבי הקודם הסביר פעם, הקורבנות, סולם, אתה חייב להעמיד אותו על קרקע. על אדמה, אתה לא יכול להעמיד סולם באוויר. אז הקורבנות זה האדמה, הקרקע איפה שעומד הסולם. ולכן לא לדלג, יש כאלה מגיעים באיחור מדלגים. אם אתה מדלג על הקורבנות, אתה מעמיד סולם באוויר. אז איך אתה עולה? גם יש כאלה שמגיעים באיחור מדלגים לברוך הוא. איך הגעת? ישר לבריאה? אולי אתה אלוף אתה. אי אפשר רק לקפוץ ככה יש שלבים, עולים לאט. אז הפתרון זה להגיע בזמן, כן? זה ככה הכי טוב. ובכל אופן.
זה הסולם הכי טוב.
כן, זה הסולם הכי טוב. אז, בכל אופן, אז היה, אז הרבי שואל שאלה. אם ב-18 זה הצילות, הצילות של מה זה עולם שכולו אלוקות, כמו שלמדנו בתחילת פרק ממתת, נכון? אמרנו שהצילות, אם היא אותו עולם, הוא בכלל עולמות אינסוף. אז איך זה יכול להיות שבהצילות אדם, כל התפילה, על מה הוא מדבר? על עצמו. שהוא צריך ככה, הוא צריך ככה, הוא צריך ככה. שמה זה עולם הקדושה, עולם של אלוקות, היו צריכים לדבר רק על השם שמה. אין עוד מלבדך, אתה נפלא, אתה מפואר. כל התפילה, אני רוצה לחם, אני רוצה בגדים, אני רוצה בריאות, אני רוצה כסף, אני רוצה ככה. זה הזמן עכשיו? אז מה התשובה? התשובה היא מה שאמרנו. שאדם מתעלה בסולם התפילה, שהוא מגיע לאצילות, שמה הוא מגיע לדבקות בהשם. ומה הוא מרגיש שמה? שמה הכוונה של הקדוש ברוך הוא? דירה בתחתונים. ובכן כל הגשמיות שהוא מבקש ב-18, כי הוא יודע שזה הכוונה, זה מה שהשם רוצה, שהוא יהיה בריא ויהיה לו כסף, ככה הוא יוכל ללכת לבית כנסת ולתת צדקה ולעשות מצוות. בגלל שהוא הגיע לאמת, שם הוא מרגיש מה האמת, זה שוב, זה לחזור. כן? אז אצלנו רצו ושוב זה, אל תהיה דתי עד כדי כך שאתה מתחיל להזניח את העולם, להזניח את הילדים שלך, תמיד רצו ושוב. תמיד תהיה בהתאמה עם העולם. רצו ושוב. כן. אז בואו נמשיך,
על החיות של רצו ושוב.
גם, זה נכון, הם ככה. בגלל שהם רוצות להתעלות, המלאכים ועוד, יורדים. מעלים, יורדים. רצו ושוב, רצו ושוב. נכון? בהחלט. אז אנחנו אומרים, ומזה בא לידי צמאון, כמו שכתוב, צמא לך נפשי. אחר כך הוא אומר, הוא בא לבחינת חולת אהבה, ואחר כך לקלוט הנפש, ממש, כמו שכתוב, גם קלטה נפשי. אז יש פה כמה דיוקים שהם לא כל כך... אפשר להבין את הפרק בלי הדיוקים הללו, אבל נאמר אותם בכל אופן. אנחנו רואים שאדמו"ר הזקן אומר שהיהודי הזה, בגלל ההתבוננות של המרחק וההבדלה בינו לבין אלוקות, הוא מגיע לצמאון. אז הוא מביא כזה ראיה פסוק צמא לך נפשי. אחר כך, שהוא מביא את הפסוק בחינת חולת אהבה, הוא צריך להביא עוד פסוק, חולת אהבה אני, כמו שכתוב, חולת אהבה אני. אז השאלה שהרבי שואל היא, למה לגבי הצמאון, אדמו"ר הזקן מביא ראיה מפסוק, צמא לך נפשי, ולמה לגבי העניין של חולי אהבה, הוא לא מביא ראיה מפסוק כי חולת אהבה אני. אז הוא מסביר ככה. הוא אומר כי פה, זה שמדובר פה על צמאון באלוקות, יש פה חידוש. למה? כי על מי מדובר פה? מדובר על בינוני. ולכאורה, בינוני לא אמור להיות כל כך בצמאון לקדוש ברוך הוא. כי הוא לא עושה עבירות, הוא לא... הוא עושה מצוות, הוא לומד תורה בכל רגע פנוי. נכון? אז מאיפה נובע הצמאון? אז מכך מביאים לך ראיה ממה? מדוד המלך. שדוד המלך היה צדיק, הוא לא היה צדיק, לא היה בינוני. ולמרות זאת, גם לדוד המלך היה לו צמאון לקדוש ברוך הוא. עכשיו, איפה היה לו צמאון לקדוש ברוך הוא? במדבר. כשהוא היה במדבר, כתוב צום עליך נפשי, קם עליך בשורי, ובארץ צייה ועייף, ועייף בלי מים. הוא היה אז, שהתרחק מבית המקדש, שהתרחק בירושלים, והיה רחוק, אז היה לו צמאון. כן, אנחנו כולנו מכירים דרך אגב את הפירוש של הבעל שם טוב, כן בקודש חזיסיך, הלוואי בקודש חזיסיך. מה הפירוש הלוואי? דוד המלך החל לעצמו, שהלוואי כשהייתי בבית המקדש בפנים, היה לי צמאון אליך כמו עכשיו שאני בחוץ. הלוואי. אז למה באמת הוא רגיש צמאון? כי היה רחוק. אז אותו דבר, עצם העובדה שהנשמה ירדה לגוף, ועצם העובדה שנמצאת בתוך הגוף, שמעלים ומסתיר, כן, אם אתם זוכרים מה דיברנו בפרק חפתת בטניה? מה דיברנו בפרק בחפתת בטניה? לא בפרק חפתת. כן, פרק חפתת. אחר כך ראינו בפרק למד ב', פרק חפתת, פרק למד, פרק למד, למד א', למד ב'. מה דיברנו? שכשיהודי מתבונן בחומר של הגוף שלו, שהוא הגוף הוא חומרי, הוא שפל, הוא נבזה, למה זה מוביל אותו? לצעקה. איזו צעקה אתם זוכרים? עד מתי? הוא צועק עד מתי תסתיר לפני אינסוף ברוך הוא. על מי הוא צועק? על הגוף, על השבאמית שלו. הוא צועק לו, אתה רע, אתה משוקץ, אתה מנובל. רע, רע שם משוקץ, מתוע ומנובל. עד מתי תסתיר לפני אינסוף ברוך הוא? אתה מנובל מכחיש את האמת. אני רע לעיניים, סובב כל העלמין, מה לכל העלמין? הגוף, כשאדם מתבונן על הגוף שלו, אז הוא רואה שהגוף מונע ממנו לחוות אלוקות. אז הוא צועק על הגוף, עד מתי? עד מתי תפריע לי לחוות אלוקות? זאת אומרת, אפילו הבינוני, שהוא נמצא בתוך הגוף שלו, מה הוא מרגיש בגוף שלו? כמו מטבח שמם. הוא מרגיש במטבח שמם. אז מה הוא מרגיש? צום עליך נפשי. עכשיו, כל האהבות שדיברנו בפרקים הקודמים, שאדם מתבונן על הקרבה של השם אליו, אז שהוא מתבונן שהשום קרוב אליו, הוא רוצה להיות כאן בעולמה הזה, וללמוד תורה ולקיים מצוות. אבל כשהוא מתבונן על המרחק העצום שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז עד רבה, זה יוצר אצלו רצון שמה? של גבורה, של להסתלק מן העולם. ובכן אמרנו שזו האהבה שמשתייכת לקו השמאל. קו השמאל, שזה קשור ללווים, עניין של גבורה. אתם זוכרים, דיברנו כמה פעמים על זה. למשל, הסברתי לכם פעם שלמה למשל שיער באישה זה ערווה. אתם זוכרים למה? כי אמרנו ככה, אם יש הרבה צמצומים, אם האור האלוקי מאוד מצמצם, מאוד מאוד מצומצם, אז יכול להיות משם יניקה לקליפות. למה הקליפות יכולות לנוק אם יש הרבה צמצומים? כי אם האור מאוד מצומצם, צריך קצת ביטול כדי לקלוט אותו, והקליפה יש לה קצת ביטול. יש לה מספיק ביטול כדי לקלוט את האור. אם האור הוא בהתפשטות, אז הקליפה אין לה מספיק ביטול לקלוט אותו. היא לא יכולה לנוק משם. אבל אם האור מאוד מצומצם, אז יכול להיות שהקליפה תינוק משם. זה נקרא בשפת החסידות, שמריבוי הצמצומים יכול להיות יניקת החיצונים. ואז הסברנו שאישה היא גבורה, כי היא שייכת לבינה. ובינה, אתם זוכרים, בקו, בספירות, קו ימין זה חוכמה, חסד, נצח, וקו שמאל זה בינה, גבורה, עוד. בתחילת השיעור אמרנו את זה עוד פעם. אז האישה משתייכת לבינה, קו השמאל. אז היא כבר גבורה. שיער זה גבורה. מאיפה אנחנו יודעים ששיער זה גבורה, אתם זוכרים? כי זה העבר היחיד שחותכים אותו, לא כואב. למה? כי החיות שמגיעה מהמוח לשיער, באמצעות הפסק הגולגולת, אז החיות מאוד מצומצמת. ובכן השיער מסמל גבורה, צמצום. אם האישה היא בעצמה גבורה, היא צמצום. והשיער?
עוד צמצום.
עוד צמצום. פעמיים צמצום מה זה? ריבוי הצמצומים. מה יש מזה לקליפות? יניקה. אותו דבר הלוויים, הם צריכים להעביר תאר. אתם יודעים שהלוויים בבית המקדש היו צריכים להעביר תאר?
מה
זה? לכאורה הכל. אבל הבנתי זה רק בשעה ראשונה, אני צריך, יש פה הרב, הוא יכול להגיד לנו. בכל אופן, הם צריכים להעביר תאר. למה? כי אותו סיפור. כי הלוויים משתייכים לאיזה צד? איזה קו? גבורה. איפה נמצא? באיזה קו? שמאל או ימין? שמאל. ושיער מה זה? זה עוד פעם צמצום. אז לוי זה צמצום, ושיער זה צמצום. אם היה פעמיים צמצום, ריבו היה צמצום, נקרא הקליפס. אז למה אמרתי לכם? להדגיש עוד יותר עד כמה האהבה הזו ששייכת. יש אהבה שהיא בבחינת כהן, איש החסד, ויש אהבה שהיא בבחינת לוי, עניין של גבורה. בסדר? אז בכל אופן, אדמור הזקן אחרי זה הוא אומר, שם המשפט מאוד, הוא אומר, אי אפשר לבאר עניין זה היטב במכתב, אני רוצה שבוע הבא קצת לשבת על זה, רק כל איש נלבב ונבון המשכיל לדבר ומעמיק וכו' וכו'. כל מה שהסברתי עכשיו, מאוד קשה לכתוב את זה בספר. אלא כל אחד, השבוע הבא אנחנו נשב על השורות הללו כמו שצריך. אז אני רק רוצה עכשיו עוד פעם לסיים עם הפואנטה הזו. אמרנו כל האהבות שמבחינת חסד, בבחינת כהן, מה מייצרות אצל האדם? איזה תנועה? כי אמרנו כל אהבה מייצרת מבוקש. אהבה שהיא שייכת לקו ימין, איזה מבוקש היא מייצרת? רצון להידבק בבורא, אבל בלי לעזוב את הגוף. פשוט להישאר כאן בעולם. מה זה? ללמוד תורה ולקיים מצוות. אבל האהבה שמשתייכת לקו השמאל, איזה מבוקש היא מייצרת אצל האדם? רצון להתפרד מגופו ולחזור למעלה. כלות הנפש. אז מיד הדבור הזקן אומר, אבל אסור לעצור שם. אסור לעצור ברצון הזה להסתלק מן הגוף. אז הוא מיד ממשיך אחר כך, וזה שוב שוב אנחנו נעמיק בזה שבוע הבא בעזרת השם, והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות, הנמשכת בבחינת האהבה הזו, היא שוב, שוב בלבד. למה? אם רץ לפרה, שוב. אנחנו נראה מה זה שוב לאחד, אז שוב לאחד זה מה שאמרנו קודם, כמו אצל רשב"י. מה זה שוב לאחד? דירה בתחתינים. אז בואו שימו לב. אז אנחנו, דרך אגב, מאיפה זה מרומז? הרי יש שאלה בחסידות, למה אומרים השם אחד ולא השם יחיד? אז יש כזה ביטוי בחסידות שאומר ככה, שמצד אחד להגיד השם יחיד זה יותר נעלה, כי אם אתה אומר יחיד אז אין שני לו. כשאתה אומר אחד, זה הדרך ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד. אז אחר כך יש ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום שני, אז אחד, יש שני לו. אז למה להגיד השם אחד? וכי יש לו שני? אז אומרים שאחד זה ראשי תיבות, א', ח', ד'. א' זה הקדוש ברוך הוא, ח' זה שבע רקים בארץ, וארבע, ד' זה ארבע רוחות העולם. אז למה אחד זה יותר נעלה? כי הביטול האמיתי זה לא ביטול, אחדות השם האמיתית היא לא אחדות על ידי ביטול העולמות, אלא להגיד שיש עולמות, ולמרות שיש עולמות, אחדות השם מתגלה בנבראים. זאת אומרת שאחדות השם זה לא הידי שאני בא ומבטל את המציאות של העולם, אלא עד רבה יש עולם, ולמרות שיש עולם, העולם בטל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה נקרא שבאחד אני אומר יחיד, זה הביטול המוחלט. כשאני אומר אחד, זה אומר שיש ביטול גם מצד הנבראים. שלמרות שיש נבראים, למרות זאת הנבראים לא סותרים לאחדותו יתברך. הם לא סותרים לייחוד של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר שוב לאחד? מי שרוצה קלוט הנפש, למה? כי הוא רואה בעולם סתירה לקדוש ברוך הוא. הוא רואה את העולם נמוך מאוד, המרחק בין העולם לבין השם הוא מאוד מאוד רחוק, אז מה הוא רוצה לעשות? לעזוב את העולם, להידבק בקדוש ברוך הוא. אז מה אומרים לו? שוב לאחד, מה הפירוש? לא, לא, לא. תחזור ותגלה את השם בתוך המציאות של העולם. אל תסתגר בשכונה. תגלה את הקדוש בתוך המציאות של העולם. שוב לאחד, לך לחטא ולדלת, לך לשיב הרקים ולארץ ולארבע רוחות העולם, ושם תגלה אלופו של עולם, בתוך המציאות של העולם. אחדוס השם זה לא על ידי ביטול המציאות. רבי יולקן תמיד מספר סיפור שהיה אחד פעם שאכב למישהו כסף. אז הוא אמר לו, תקשיב טוב, כל העולם הוא לא מציאות. הרי אתה כלום, נכון? והעולם הוא כלום, אז אני לא, הכסף הוא כלום, אתה כלום, אני כלום, כולם כלום. אז אני לא חייב לך שום דבר. הרי הדולרים הם לא דולרים, אני לא מציאות, אתה לא מציאות, העולם הוא מציאות. אז אני לא חייב לך שום דבר. אז הוא אומר, שהלכו להתייעץ עם הרב, מה לעשות? מה עושים עם הלדם הזה? הוא אומר, קחו את הכלומניק הזה, תכניסו אותו לכלום, לחדר, ותשכיבו אותו על כלום, על שולחן, קחו כלום אחד, מקל, ותנו לו 10 כלומניקים, 10 כלום, אתם תראו, בכלום העשירי הוא ישלם. אז כשהוא מספר את הסיפור הזה, הוא תמיד מסביר, אחדוס השם זה לא על ידי ביטול העולם, שאין עולם, אלא יש עולם, ואני מגלה את השם בתוך העולם. לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, שוב לאחד. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא. אתה רואה מנדי? חשבת שתעזוב את העולם אחרי השיעור? זהו, נגמר. אתה נשאר פה.
נשארתי יותר מדקות.
כן?
זה לא הייתי כבר.